OK. אנחנו בסוגיה של מלאכה שאינה צריכה לגופה. יש לנו עוד בעצם שני שיעורים, השיעור הזה ובשבוע הבא עוד אחד, ואז נגמר הסמסטר. אז אנחנו נסיים את מלאכה שאינה צריכה לגופה, גם עם כמה הערות לגבי אינו מתכוון, ובסוף אני אגיע לאיזה תזה מפתיעה לגבי המלאכה שאינה צריכה לגופה, זה כבר בשיעור הבא. אז אני רוצה קודם כל לדבר על ההגדרה של מלאכה שאינה צריכה לגופה, שעד עכשיו דיברנו עליה באופן כללי, אבל בראשונים אפשר למצוא כמה מקומות שמהם עולה שזה תלוי בהגדרת המלאכה, זאת אומרת, במלאכות מסוימות, אופן כלשהו יהיה מלאכה שאינה צריכה לגופה, במלאכות אחרות לא. זאת אומרת, זה יכול להיות תלוי בשאלה מה האופייה של המלאכה שבה מדובר. אז בואו נראה, למשל, את הסוגיה של צדיק ד' עמוד ב'. הגמרא בצדיק ד' אומרת במשנה, הנוטל ציפורניו זו בזו, או בשיניו, וכן שערו, וכן שפמו, וכן זקנו, וכן הגודלת, וכן הכוחלת, וכן הפוקסת, רבי אליעזר מחייב, וחכמים אוסרים משום שבות. על זה אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר מחלוקת ביד, אבל בכלי חייב. מה הכוונה אבל בכלי חייב? אז תוספות אומר שמה, אבל בכלי חייב, היינו כרבי יהודה, זה מחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה. כן, אם אתה עושה את זה בכלי, אז אתה חייב, בגלל שזאת מלאכה שאינה צריכה לגופה, לפי רבי שמעון יהיה פטור, לפי רבי יהודה יהיה חייב. הרמב"ן, בדף קו"ו, מדבר על זה, על המשנה הזאת של הנוטל שערו וציפורניו, והוא טוען שגם לפי רבי שמעון יהיה חייב במצב כזה. כל שנוטל שעריו, כל שנותן שערו וציפורניו, בין לתקן גופו וליפות עצמו, ובין לצורך השיער והגיזה, כן, הוא צריך את מה שהוא גוזז, כולן מלאכה צריכה לגופה היא, מפני שהכל דבר אחד, והנטילה היא עצמה המלאכה. כן, כשאתה נוטל את הדברים, זה עצמה המלאכה, ולא משנה אם אתה נוטל אותם כדי לתקן את הגוף שממנו תלשת אותם, או כי אתה צריך את הדברים עצמם. זאת אומרת שלפי תוספות, זה מלאכה שהיה צריכה לגופה. ולכן זה יהיה תלוי במחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. לפי הרמב"ן, זה לא תלוי במחלוקת, כולם מחייבים במצב כזה. זה לא מלאכה שאינה צריכה לגופה, זאת מלאכה הצריכה לגופה. על פניו, היה מקום לומר שהמחלוקת היא בעצם מה שראינו. ראינו הרי שתוספות, שאלנו מה זה צורך גופה? מה מגדיר את המלאכה כמלאכה לצורך גופה? אז לפי תוספות, ראינו שהצורך הקובע זה הצורך שהיה במשכן. לכן אומר תוספות, אם זה נעשה לצורך אחר, זאת מלאכה שהיה צריכה לגופה. כן? אז אם במשכן, כשהם גזזו, הם היו צריכים את זה לצורך הדבר הנגזז, אז אם אתה עושה את זה לצורך הגוף, זה מלאכה שהיה צריכה לגופה, ולהפך. אוקיי? אבל הרמב"ן אולי ילמד, הרמב"ן אולי ילמד, שמלאכה שהיה צריכה לגופה, זה פטור בגלל הפחיתות במלאכה. כשאתה עושה את זה לצורך כזה, זאת לא מלאכה משמעותית. לא קשור למשכן. לפי תוספות אין, זה לא קשור לפחיתות. מה שהיה במשכן נאסר, מה שהיה במשכן לא נאסר. אבל לפי הרמב"ן, יכול להיות שזה תלוי בשאלה האם המלאכה היא מלאכה משמעותית. ואם כן, אז מה זה משנה אם אתה עושה את זה לצורך הדבר הנגזז, כי אתה צריך את הגיזה, או שאתה עושה את זה לצורך הגוף, שאותו אתה מתקן, הגוף הנגזז, כן, שאותו אתה מתקן. כל עוד המלאכה היא משמעותית, והיא מועילה, אז זאת מלאכה שצריכה לגופה. כשמסתכלים על הרמב"ן באופן כללי יותר, אנחנו נראה עוד מעט, כנראה שלא לזה הוא מתכוון. אבל על פניו, לפחות היה מקום לתלות את המחלוקת גם בזה. יש מקור נוסף בגמרא בכתובות, בדף ה. הגמרא מדברת שם מה קורה עם בעילה, בעילה של בתולה שמוציאה ממנה דם, אז יש על זה איסור, חובל, משום דש, יש שם ויכוחים מה בדיוק האיסור, אז נטילת נשמה וכדומה. אז תוספות מדברים שם על השאלה, למה מלך, מה המשמעותה של מלאכת חובל? האם זה משום נטילת נשמה, או בגלל שאתה עושה משהו לגוף, או בגלל שאתה צריך את הדבר שאותו אתה מוציא? אז אומר תוספות ככה, נטילת נשמה, אין לפרש דטעמה משום הכחשה, שמחלישו ונוטל קצת נשמתו. נטילת נשמה בעצם זה אומר, אתה מוציא את הדם, אז אתה קצת מחליש את הגוף, כי הדם הוא הנפש, אתה מוציא את הנפש מהגוף ולכן הגוף נחלש, ואז היה מקום להגיד שנטילת נשמה, היסוד של המלאכה זאת ההכחשה של הגוף. דאחה, אין צריך לחלישות האישה. ומי הוא? איסורה, רגע, לפני מי. אין צריך לחלישות האישה, כשאתה בועל בתולה, ברור שאתה לא עושה את זה כדי להחליש את גופה. גם אם גופה נחלש כי יצא ממנו דם, זאת תוצאה. אבל זה לא באמת המטרה שלשמה עשית את הפעולה. ואז בעצם, לכאורה, זה היה אמור להיות, זאת אומרת, הגמרא אומרת שבעצם הדבר הזה הוא אסור, איסור דאורייתא. כן? אם זה איסור דאורייתא, מה זה אומר? שכנראה זה לא משום ההכחשה. נטילת הנשמה היא לא משום ההכחשה. נכון? כי אם זה היה משום ההכחשה, אז זה לא היה צריך להיות איסור דאורייתא. מה זה כן היה? לא יודע, אולי מלאכה שנצרה לגופה או משהו כזה, עוד מעט נראה. ומי הוא איסור עד כאמר אחא, איכא למימר דאביה דרבנן. טוב, אתה יכול להגיד שהאיסור שעובר מי שבועל את האישה, זה רק איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא, ואז אין ראיה ברורה לעניין הזה, כי גם אם זה מלאכה שנצרה לגופה, איסור דרבנן עדיין יש כאן. אוקיי? אומר התוספות, אבל גבי מילה, משמע דאיכא איסור דאורייתא בהוצאת דם. דאמרינן פרק רבי אליעזר, היי אומנה דלומאץ, סכנתאו, ומאברינן לי. כן, מי שלא מוצץ, אז זאת סכנה ומאברינן לי. כן, משמתים, מחרימים אותו, מעבירים אותו מלהיות מוהל וכו'. אומרת הגמרא, פשיטה, מדכא מחללין שבת עלי, מהו דתי מדם מפקד פקיד, כמה שמלן דחיבור עם החבר. והיא, אבי משום מחלשה, ליקה חילול שבת, דאביה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואין צורך להחליש את התינוק, בדיוק כמו הבעילה של האישה, עכשיו כאן זה כבר כתוב במפורש בתוספות, מה שלמעלה אמרתי רק בתור פרשנות, השערה, אומר התוספות, כשאתה מל את התינוק, אז אתה מוציא ממנו דם. הדבר הזה באופן עקרוני הוא אסור, לכן היה צריך פסוק כדי להתיר מילה בשבת. עכשיו למה זה אסור? הרי אתה לא באמת עושה את זה כדי להחליש את התינוק. אם החובל, זה היה בעצם איסור משום ההחלשה של התינוק, אז פה זה היה צריך להיות מלאכה שעצרה על גופה. אז למה צריך פסוק שיתיר את זה, לפחות לרבי שמעון? לכן די ברור שהאיסור בחובל הוא לא משום החלשת הגוף שבו אתה חובל, או נטילת נשמה. ככה התוספות אומר, אני רק בסוגריים מזכיר שראינו שבכלל לגבי חובל יכול להיות שלא נאמרו כל הכללים האלה. כי חובל ומבעיר, שניהם יכול להיות שגם אם זה לא מלאכת מחשבת, אתה תהיה חייב, אפילו מקלקל חייב, אולי אפילו מלאכת שעה צריכה לגופה. תוספות לשיטתו, וראינו שזאת שיטה של תוספות, שהוא אומר שכן, גם פה מלאכת שעה צריכה לגופה יהיה פטור, גם בחובל. אז אם ככה, הראיה של תוספות היא, תוספות אומר, שמבעילה וממילה, אנחנו רואים שהיסוד של נטילת נשמה או של חובל, הוא לא משום החלשת הגוף הנפגע. אוקיי? כי אם זה היה כך, אז כשאני עושה את זה לא למטרת ההחלשה, זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה, והיה צריך להיות פטור. מה שבעצם יוצא מתוספות, שיש לנו שתי אפשרויות לצורך הגוף. או שזה נעשה לתיקון הנחבל, כן, כשאני חובל במישהו, או שאני צריך את הדם. בשני המקרים האלה, זה נחשב צורך גופו. ועל זה שואל הקהילות יעקב, בסימן ג', למה זה שונה מחופר גומה ואינו צריך אלא להפרה? כמו להוציא את הדם מתוך הגוף, אז אני מוציא את האפר מתוך הקרקע, מתוך הגומה, ולכאורה גם זה היה צריך להיות מלאכה שצריכה לגופה, בדיוק כמו שאנחנו רואים פה. אז הטענה שלו, מביא רמב"ן, הרמב"ן בקוף ו' זה הרמב"ן שהבאתי קטע ממנו למעלה, שהרמב"ן אומר כך, ואין אני אומר כן, במילה, ודאי מלאכה צריכה לגופאי, שהוא צריך שיהיה אדם זה מהול. ומה דומה לזה הנוטל ציפורניו בכלי וכן שפמו, שהוא חייב משום תולדה דגוזז, ואף על פי שאינו צריך לגוף הציפורניים והשיער, מלאכה הצריכה לגופה נקראת. זה נקרא מלאכה שצריכה לגופה. וכן הזורא והבורר ומנדשה כיל עיקופי מגלימה, כולם דומות למילה, והעברה דבת כהנה, מכיוון שלא משנה, גם עברה לבת כהן, יש פסוק, דומי דמדליק האור להתחמם כנגדו, ומדליק נר להשתמש לאורה. ולא שמענו מלאכה שאין צריכה לגופה במדליק, אלא במחבא. בוודאי, זאת אומרת, מדליק, אין דבר כזה מלאכה שלא צריכה לגופה. כל מדליק הוא מלאכה שצריכה לגופה, לא משנה כרגע מה הצורך. במחבא, כן. מחבל לצורך פחמים זה צריך לגופה, מחבל לצורך אחר זה אין צריך לגופה. אלא ודאי תרווי ומלאכה צריכה לגופה נינו. אלא שהצורך עצמו נקרא קלקול בגופו, שהנימול נשאר חבול וחולה. והעברה של בת כהן, כיוון שאין הנאה לאדם ממנה, אינו אלא כמקלקל בעצים. אלא שאדם צריך לזו המלאכה גופה מכל מקום, ויש בה תיקון שאינו מגופה של מלאכה, שהוא קיום המצווה. ולרבי שמעון אין אותו התיקון כלום. רבי שמעון אומר שבהעברה של בת כהן, זה לא צריך את הפסוק להתיר את זה. הוא ילקח לרבי שמעון כל מלאכה שאינה צריכה לגופה, לא מחמת קלקול, ולא מחמת תיקון פטור עליה. אז זה ראינו כבר מחלוקת ראשונים בשיעור הקודם. השאלה אם מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה בעצם מקרה של מקלקל. אם אתה עושה לא צריכה לגופה, פירוש הדבר שהצורך לגופה הוא בסך הכל מקלקל. אז לרבי שמעון זה לא בגלל קלקול ולא בגלל תיקון, ואפילו חובל ומבעיר, והיינו נוטל קוצו וחובל בעצמו ומקלקל, גמור ואין צריך לכלום, היינו מלאכה שאינה צריכה לגופה ופטור עליה. ומשום מה חיבה רבי שמעון חובל וצריך לכלבו, מבעיר וצריך לאפרו, כדי שתהיה מלאכה הצריכה לגופה, לא משום דבאי שום תיקון. ואחי כמה לרבי יוחנן חובל ומבעיר, אינה משנה שהתחייב בדרך מקלקלת, הוא ממשיך להסביר שם את המחלוקת. ואם תמצא לומר, סליחה, ואם תאמר, והרי אף על פי כן, מלאכה שאין צריכה לגופה היא, דומיה, כן, מפה. כן, ואם תמצא לומר, לא, סליחה, ואם תאמר, שורה מתחת. ואם תאמר, והרי אף על פי כן מלאכה שאין צריכה לגופה היא, דומיה דחופר גומה ואין צריך אלא להפרה. סוף סוף מה ההבדל בין זה, חופר גומה ואין צריך אלא להפרה, לבין מישהו שמוציא דם, כי הוא צריך את הדם, כן, דם וצריך לכלבו. חובל וצריך לכלבו. אז הוא אומר, לא תתאה בזה, שהחבלה בכאן היא הדם עצמו שהוא צריך לו. וכבר דימיתי זה לקוזז ונוטל שערו וציפורניו, מה שראינו למעלה, בין לתקן גופו וליפות עצמו, בין לצורך השיער והגיזה, כולם מלאכה הצריכה לגופה היא, מפני שהכל דבר אחד, והנטילה היא עצמה המלאכה, מה שאין כן בחופר גומה, שהבניין בקרקע הוא, והוא הנקרא מלאכה, וכן הבערה לאפר צריך לגופה הוא. פה לא לגמרי ברור בסופו של דבר מה הוא אומר, מה ההבדל בין חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה לבין מישהו שמוציא דם. חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מי שמוציא דם כי הוא צריך את הדם, לא בגלל שהוא צריך את משהו בגוף הנחבל, זה מלאכה שכן צריכה לגופה. למה? מה ההבדל? צריך לקרבו. לכלבו, הוא צריך לקרבו. לא, הוא צריך לכלבו. הוא עושה את הדם.
זה נראה שם, אמרתי גם בפסוק שהבאת למה, זה נראה שהרמב"ן, זה משהו חדש, שלא ראינו אותו, אבל הוא רוצה להגיד שבעצם יש מלאכות שכאילו הפעולה עצמה היא כבר מספיקה. ואז כל עוד אתה, יש לך איזושהי סיבה מתוקנת לעשות את זה, כאילו יש מלאכות
מיוחדות כאלה. זו, עוד רגע, אני אגיע לזה, נכון? אני חושב שמה שהרמב"ן כנראה, מה שהרמב"ן רוצה לומר, זה שבחופר גומה ואין צריך אלא להפרה, אתה מסתכל על הפעולה שאותה הוא עושה, זאת פעולה על הקרקע. ברגע שאתה עושה פעולה על הקרקע, אבל הצורך שאותו אתה צריך, הוא בעצם החול, לא התיקון של הקרקע, זה מלאכה שאתה צריכה לגופה. אבל הפעולות כמו גוזז, או כמו חובל במילה, מוציא דם וכדומה, הוא תופס את זה כנראה כפעולות של הפרדה. זה פעולות, זה לא פעולות שנעשות על הגוף שעליו אני פועל, אלא זה פעולות של הפרדה של הדם מהדבר, או של הגוזז, של הגיזה מהכבשה, או משהו כזה. בעיה שהפעולה היא פעולה של הפרדה, אז אין פה גוף אחד שהתועלת צריכה להיות בו, ואם התועלת היא בגוף אחר, זה מלאכה שלה צריכה לגופה. הפעולה היא על הפרדת שני הגופים, זה ההגדרה של הפעולה. וכיוון שכך, גם אם התועלת היא בדם, וגם אם התועלת היא בגוף הדבר, בשניהם זה נקרא צריך לגופה. עכשיו, איך בדיוק מגדירים או מבינים מתי זאת הפעולה, פעולת הפרדה, ומתי זאת פעולה בדבר עצמו? לא יודע, אין לי הגדרה כללית, אבל זאת בעצם הוא טוען. אני חושב שזה, כשאתם מסתכלים על על האפר והגומה, אז זה לא, אני צריך את החול, זאת אומרת, זה לא, אני לא עושה פה הפרדה של החול מהאדמה. נכון? זה לא פעולה של הפרדה. לא חושב שזאת ההסתכלות הפשוטה על הפעולה שאני עושה שם. אלא מה? אני פועל על הקרקע ואני צריך את החול. אוקיי? אז הפעולה כשאני מסתכל עליה זאת פעולה על הקרקע. ולכן היא צריכה לגופה אך ורק אם הייתי צריך את התוצאה שקורית לקרקע. אבל אם אני צריך את החול שיצא החוצה ועשיתי את הפעולה על הקרקע, זה מלאכה שהיא צריכה לגופה. אבל יש מלאכות שההגדרה, הגדרה שלהם זה לא הגדרה על הגוף שבו עושים את המלאכה. מראש זאת הגדרה של הפרדה בין שני דברים, דם וגוף, גיזה וכבשה וכדומה. במלאכות של הפרדה, לא משנה אם התועלת היא בדבר הזה, או התועלת היא בדבר הזה, זה תמיד יהיה צריכה לגופה. אנחנו מגלים פה אם כך, שההגדרה של מלאכה שאינה צריכה לגופה, היא לא בהכרח אוניברסלית. כי זה מאוד תלוי בשאלה, איך אני מבין את המלאכה של עצמה, עוד לפני צריכה או לא צריכה לגופה. מה מהותה של המלאכה? האם זאת מלאכה על גוף מסוים, או שזאת לא, זאת מלאכה שמפרידה שני גופים זה מזה, והיא בעצם מלאכה על שניהם.
דברים שבעל בתולה, הוא לא מתכוון להוציא דם לכלב. הוא עושה את שלו, ויש לו דבר שהוא פסיק רשע, וזה לא בדיוק מטרה.
לא, בבתולה הוא לא צריך את הדם, בבתולה להפך, הוא צריך את התיקון בגוף האישה, הוא צריך.
בדיוק. לא דבר במילה.
נו, אז מה?
הוא רוצה למול, הוא לא רוצה, הוא לא צריך את הדם.
זאת אומרת שהוא לא מתכוון לפצוע, שאפשר אולי לעשות את זה בלי פציעה. זה רק פסיק רשע.
מה זאת אומרת, זה רק פסיק... מה, אם אפשר לעשות את זה בלי פציעה, אז...
לא בהכרח, אולי תמיד אפשר...
אז זה לא פסיק רשע, לא שזה תהיה פסיק רשע.
אפשר להפריד את זה, זה לא בהכרח אותה פעולה, כאילו... זה יותר דומה
לפסיק רשע. אני חושב שבלי שאתה עושה, בלי שאתה מוציא את הדם, זה לא נקרא חבלה. חבלה זה רק כשאתה מוציא דם.
אבל הפעולה שאדם עושה, זה לא, אין בו כוונה, השאלה אם יש בו כוונה, כנראה שבגמרא, אתה בן אדם באמת מתכוון להוציא את הדם.
נכון. במילה אתה אפילו חייב. במילה יש מציצה, זאת אומרת, אתה... כן. ולכן, אני חושב שהכוונה שלו זה להבדיל בין פעולות שהן פעולות של הפרדה, לבין פעולות שהן פעולות על הדבר שעליו אני פועל, אלא שיוצא משהו אחר, ויכול להיות שאני ארצה דווקא אותו. ואז יהיה מלאכה שעצרה לגופה. ואם הפעולה היא פעולה של הפרדה, אז לא משנה אם התועלת היא בדבר הזה או התועלת היא בדבר הזה, בכל מקרה זה נקרא צריכה לגופה. אוקיי?
צעה. צעה
כתוב בגמרא
שזה יכול להיות מלאכה שנצריכה לגופה. אם הוא מוציא גרף של רעיל או משהו כזה.
לא הבנתי.
והוצאה זה לכאורה, גם כאילו
אין
משהו שאני פועל
עליו, זה כאילו רק... הוצאה היא מלאכה גרועה, אז קשה מאוד להגדיר אותה. זאת אומרת, על מה בדיוק היא פועלת.
זה שלב שאני צריך לקפוץ ולהגיד את הרגע.
לא, אבל בהוצאה, מה, איזה תיקון יכול להיות בדבר?
אז זה לא, זאת אומרת, לא צריך להיות...
אז מה זה כן צריכה לגופה בהוצאה? כל הוצאה היא מלך השן צריכה לגופה.
כתוב, אם אתה רוצה את המשהו רק כדי לסלק אותו.
אוקיי.
לא בשביל להעביר.
אתה לא צריך להוציא אותו, זה לא בגלל התיקון ברשות שממנה אתה מוציא.
הרמב"ם צריך להגיד את החיסון שלו מיד, כי אתה לא עושה פה תיקון בשום דבר, זה רק הזזות של דברים, אז הוא צריך להגיד ישר.
פה יש תיקון, לא הבנתי. הוא מדבר על מצב שבו יש תיקון, רק התיקון הוא לא הדבר שאסור.
נכון, הבעיה שם, ברמב"ם זה לא שאין תיקון, זאת אומרת, יש איזושהי תועלת, איזשהו תיקון, פשוט זה לא צריך, מלאכה שאני צריכה לקבוע, כי התיקון הוא לא בדבר ש... אתה לא רצית שהדבר יהיה שם, אתה רצית שהוא לא יהיה פה. אבל זה לכאורה...
שמה זה לא מלאכה שאני צריכה לגופה, אני חושב. הגרף של ראי זה לא מלאכה שאני צריכה לגופה. זה לא, זה פשוט לא הוצאה. לא, אני לא חושב שזה... לא חושב. אני לא זוכר בכל אופן.
שהוא מוציא מת?
אה? להוציא מת זה משהו אחר, לא גרף של ראי.
אוקיי.
אוקיי, נו. כן.
זה אמור להיות... בדיוק המקום שהרמב"ן יגיד, אוקיי, זה לא צריך לשנות, לא צריך להיות מלאכה שאני צריכה לגופה. מה זה משנה לי הכוונה, איזה תועלת הוא מפיק?
עכשיו אתה עושה את הפעולה, על מה אתה עושה את הפעולה? על המת. אבל התועלת שלך היא לא במת. אז לכן זה מלאכה שאני צריכה לגופה?
זה כמו ציפורניים, התועלת שלך היא לא בציפורניים, אבל...
לא, הפוך. זה בדיוק כמו חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, לא כמו הציפורניים. בציפורניים אתה עושה את הפעולה על הגוף, לא על הציפורן. אתה מפריד את הציפורן מהגוף. הפעולה היא פעולה על הגוף. ולכן הייתה לא אוהב האמינה שאם אתה צריך את הציפורניים, אז יהיה מלאכה שאני צריכה לגופה. כי אתה עושה פעולה על הגוף, אבל התועלת שלך זה בציפורן. אז הוא אומר, לא, זאת פעולה של הפרדה, זאת לא פעולה על הגוף. ברגע שהפעולה היא פעולה של הפרדה, בין אם התועלת היא בגוף ובין אם התועלת היא בציפורן, זה נקרא צריכה לגופה. לא. נכון, לקחת צמר מתוך הכבשה. לא, לא. פעולת הגזיזה, אומר הרמב"ן, זה פעולה של להפריד את הצמר מהכבשה. אתה לא יכול להגדיר על מי נעשה את הפעולה. הפעולה נעשה את שני הדברים, להפריד אותם. לפעמים, לפעמים לא. אתה גוזז לפעמים בשביל להקל על הכבשה בקיץ.
לולי שיטת הרמב"ן זה לכל הדעות, כאילו המלאכה של גזיזה זה לקחת צמר ולתקן את הצמר. הרמב"ן מחדש שאולי זה לא, שזה אולי זה משהו אחר, אבל באופן כללי גזיזה זה מלאכה בצמר.
נו, ולכן מה?
והרמב"ן אומר, אבל לא, בגלל שגזיזה, כמו שאתה אומר, זה איזושהי פעולה, זה מלאכה שמסתכל בעיקר על הפעולה של ההפרדה, או מה שזה לא יהיה, אני מסתכל על הפעולה ולא מעניין אותי הרבה, אז גם אם זה תיקן את הגוף, ולא
סיכן
את הצמר.
זה נקרא צריך לגופה.
צריך להוציא גוף של מת.
בדרך כלל... לא, בגוף של מת זה לא פעולה של הפרדה, זה פעולה על המת. אז אם אתה צריך את משהו במת עצמו, זה יהיה צריך לגופו. אם אתה מתקן רק שהמת לא יהיה שמה, זה לא צריכה לגופה. לא, אין פה גוף, אתה לא עושה פעולה על הגוף. בגזיזה זאת פעולה על הגוף. הוצאת המת זה לא פעולה על הרשות, זה פעולה על המת. התועלת, אבל לא הפעולה, זה בדיוק הנקודה. אם התועלת היא בדבר שעליו נעשית הפעולה, זה צריכה לגופה. אם התועלת היא בדבר אחר ממה שנעשית עליו הפעולה, זה לא צריכה לגופה. אז עכשיו צריך לבדוק שני דברים תמיד בשביל הדעת. א', על מי נעשית הפעולה, ב', במי יש לנו את התועלת. אם זה באותו דבר, אז זה צריכה לגופה. זה אומר, ברגע שהפעולה היא פעולה של הפרדה, אז הגוף שעליו נעשית הפעולה זה שני הדברים ביחד. ולכן, בין אם התועלת היא בזה, ובין אם התועלת בזה, זה צריכה לגופה. אבל כשאתה מוציא מת מתוך מקום, זה לא פעולה על המקום, זה פעולה על המת. אתה לוקח את המת ואתה מוציא אותו. לא, זה לא הפרדה, זה פעולה על המת. טוב, אז זה הערה ראשונה, אנחנו עוד נחזור לנקודה הזאת בהמשך, שיש מלאכות מסוימות שיש להן הגדרה שונה, ומזה אנחנו נצטרך להגדיר אחרת גם את ה... צורך לגופן. אני רוצה רגע להיכנס, הזכרתי כבר את רב חיים, ואני רוצה עכשיו לעבור עליו טיפה יותר בפנים. רב חיים מתחיל מהרמב״ם בפרק י' מהלכה י' ז', הלכות שבת, רב חיים אומר ככה, המפיס שכין בשבת, זה לשון הרמב״ם, כן? פרק י' הלכה י' ז'. המפיס שכין בשבת, כדי להרחיב פי המכה, כדרך שהרופאים עושים שהם מתכוונים ברפואה להרחיב פי המכה, הרי זה חייב וכו'. ואם מפיסה להוציא ממנה הליכה שבה, הרי זה מותר. זאת אומרת, אם אתה מתכוון לבנות את הפתח עצמו, אז זה אסור, כן? חייב, לא רק אסור. אבל אם אתה לא רוצה את הפתח עצמו, אלא זה רק אמצעי כדי להוציא את הליכה מבפנים, אז זה מותר. הוא לא כותב למה זה מותר. מה שהצרה לגופה, אינו מתכוון, ואנחנו יכולים לנחש. למה אנחנו יכולים לנחש? כי הרמב״ם פוסק כמו רבי יהודה במלאכה הצרה לגופה. נכון? אז אם הוא אומר זה מותר, כנראה בגלל זה אינו מתכוון. נכון? לא מלאכה הצרה לגופה, כי מלאכה הצרה לגופה הוא פוסק כרבי יהודה. ובהלכה קפה, זה לשונו, רמסים המזיקים כגון נחשים ועקרבים וכיוצא בהן, מותר לצוד אותם בשבת, והוא שהתכוון להינצל מנשיכתן. כיצד הוא עושה? כופה כלי עליהן, או מקיף עליהן, או כושרן, כדי שלא יזיקו. כן? אז אם אתה מתכוון להינצל מנשיכתם ולא לצוד אותם, למשל אתה שם עליהם כלי, אז זה מותר. ומגיד משנה שם יקשה, מהא דאיתא בשבת ק"ז, איכא דמתני לה אהא. המפיס מורסה בשבת אם לעשות לה פה חייב, אם להוציא ממנה ליכה, פטור. מן תנא, מי זה התנא שאומר את זה? אמר רב יהודה אמר רב, רבי שמעוני, דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. זאת אומרת, המפיס מורסה בשבת, מה זה? זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, נכון? לכן פטור אם הוא עושה זה כדי להוציא ליכה. אתם מבינים שזה כבר קשה מה שכותב הרמב״ם בהתחלה. כי הרמב״ם כותב שמותר במקרה כזה. למה מותר? זה הרמב״ם פוסק כמו רבי יהודה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז זה כבר בעצמו בעייתי. לכן דייקנו שם שזה כנראה מדיני לא מתכוון, לא מדיני מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל הגמרא אומרת זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מה? לא. יהודה אומר שהמימרה הזאת היא בדעת רבי שמעון. למה? כי רבי יהודה בדבר כזה יחייב, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. נו, אז הרמב״ם שפוסק כרבי יהודה צריך לפסוק שזה חייב. ואיכא דמתני לאהא, הצד נחש בשבת, אם יתעסק בו שלא ישכנו, פטור, אם לרפואה חייב. מן תנא, אמר רב יהודה אמר רב, רבי שמעוני, דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. עוד פעם אותו דבר, גם מלאכה קפה, גם שם זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אומרת הגמרא. ומה הרמב״ם פוסק? שזה מותר אם הוא מתכוון רק להציל את עצמו ולא לצוד. למה? הרי מלאכה שאינה צריכה לגופה, הרמב״ם פוסק כמו רבי יהודה, שחייב. כן? ובשתי ההלכות האלה בעצם, זה שני מקרים שבהם הגמרא אומרת עליהם שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, והרמב״ם פוסק שזה מותר, משמע שהוא כנראה הבין שזה אינו מתכוון, לא מלאכה שאינה צריכה לגופה. כי באינו מתכוון הרמב״ם פוסק כמו רבי שמעון שמותר. מלאכה שאינה צריכה לגופה הוא פוסק כמו רבי יהודה. ואם כן, הרמב״ם דפסק בפרק א' שם, דמלאכה שאין צריכה לגופה חייב עליה, אם כן איך פסק באנח תרתי, דמפיס מורסה וצעידת נחש דמותר, כשאינו מתכוון לעשות לפה או לצוד. עיין שם דברי המגיד משנה. והנה, בשבת דף ג' כאמר שמואל, כל פטורי דשבת פטור אבל אסור, בר מהן התלת, ופטור ומותר. ואילו הן? צעידת צבי, וצעידת נחש ומפיס מורסה. כן, בכל מקום שכתוב שפטור, הכוונה פטור אבל אסור. אבל יש שלושה מקומות שבהן כשכתוב פטור, הכוונה פטור ומותר. זאת מותר לגמרי. אז צעידת צבי, צעידת נחש ומפיס מורסה. צעידת נחש ומפיס מורסה זה בדיוק שני המקרים נכון. שדיברנו עליהם. אוקיי? וכבר ריקשו שם התוספות בשם בהג, דרי שמואל בעצמו פוסק בדף מבית שם, זה מלאכה שאין צריכה לגופה חייב עליה. שמואל פוסק כמו רבי יהודה, שמלאכה שהיה צריך לגופה חייב. ואיך שר ילאו למפיס מורסה וצעידת נחש משום צערה, כיוון דעה ומלאכה גמורה מדין תורה. שמואל בעצם פוסק כמו רבי יהודה, שמלאכה שהיה צריכה לגופה חייב עליה, והוא עצמו אומר בצעידת נחש ובמפיס מורסה, שהתירו, למרות שלשיטתו זה היה אמור להיות איסור דאורייתא. תוספות גם מניח שהתירו משום צערה. מה הכוונה משום צערה? בעצם יש פה איסור דרבנן, התירו את זה כי משום צער התירו. אתה לא רוצה שהוא ינשך אותך או שכואב לך מפיס מורסה וכדומה, אז בגלל הצער התירו. אם זה היה איסור דאורייתא, לא היו מתירים בגלל צער. כיוון שזה איסור דרבנן, מתירים בגלל צער. איזה איסור דרבנן זה? איסור דרבנן שמלאכה שאינה צרה לגופה. נכון? כי הרי בעינו מתכוון, אין איסור דרבנן, זה מותר לגמרי. אין, לא צריך את המשום צער כדי להתיר. אם צריך את הצער כדי להתיר, משמע שבמקום רגיל, בלי צער, זה היה אסור, מדרבנן. למה? כנראה בגלל שמלאכה שאינה צרה לגופה. אבל שמואל הרי סובר שמלאכה שאינה צרה לגופה חייבים, זה דאורייתא. אז גם במקום צער לא יוכלו להתיר דבר כזה. אני אומר בסוגריים, אנחנו נראה את זה עוד מעט, ברמב״ם לא משמע שזה משום צער. הרמב״ם אומר, רמסים המזיקים כגון נחשים ועקרבים וכיוצא בהם, כן, מה שכתבתי, מה שכתוב פה. מותר לצוד אותם בשבת, והוא שהתכוון להינצל מנשיכתן. כיצד הוא עושה, כופה כלי וכו'. שימו לב, קל לקרוא את זה, אבל אני חושב שזה לא נכון, לקרוא את זה באופן שתוספות קורא. והוא שהתכוון להינצל מנשיכתן, למה זה? כי אז יש לך צער, אתה רוצה להימלט מהנשיכה, אז יתירו לך את האיסור דרבנן הזה. אבל לא משמע מהרמב״ם ככה. מהרמב״ם משמע שזה יתר לך תחילה. כאשר אתה לא מתכוון לצוד אותם, אלא רק להינצל מנשיכתן, אז זה, אינו מתכוון, המלאכה שאני צריך לגופה, לא משנה, אבל אז זה מותר. ושבכוונה כזאת אין איסור. לא, הוא לא אומר שהתירו לו בגלל הצער. אלא שהדרישה שלו שהוא התכוון להינצל מנשיכתן, זה לא דרישה שיהיה פה צער כדי שאני אתיר. זה דרישה כדי שזה יהיה אינו מתכוון, או מלאכה שאני צריך לגופה. ואז באמת זה מותר לגמרי, לא קשור לצער. הרמב״ם לא כותב שהתירו את זה בגלל הצער שלו. אלא אם אתה מתכוון להינצל ולא לצוד, אין איסור. בגלל שהכוונה היא כוונה אחרת. אז זה לא כמו תוספות, שתוספות מניח שהתירו את זה בגלל הצער, עקרונית זה איסור דרבנן, אבל התירו את זה בגלל הצער. זאת עוד אינדיקציה לזה, שלפי הרמב״ם, לא מדובר כאן על מלאכה שאינה צריכה לגופה, אלא על אינו מתכוון. כי במלאכה שאינה צריכה לגופה, קודם כל הרמב״ם פוסק שחייב. אבל אפילו אם משום מה הרמב״ם פה ילך כמו רבי שמעון, במלאכה שאינה צריכה... סליחה. לא, לפי רבי יהודה, מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. ואפילו אם תלך כמו שיטת התוספות בכמה מקומות, שבשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה זה רק איסור דרבנן, גם לפי רבי יהודה, זה רק איסור דרבנן, עדיין ההיתר צריך להתבסס על זה שמשום צער. אבל אם אתה מטיל את זה לא בגלל הצער, אלא מעצם העובדה שאתה לא מתכוון אלא להינצל ולא לתפוס אותם, זה אומר שההיתר הוא מצד אינו מתכוון, לא מצד מלאכה שאינה צריכה לגופה. אוקיי? לכן אני אומר שבניסוח של הרמב״ם גם נראה שהוא תופס את זה כאינו מתכוון, לא כמלאכה שאינה צריכה לגופה. ואז באמת קשה, לא רק על השאלה איך הרמב״ם מתיר פה, הרי הוא פוסק כמו רבי יהודה שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. על זה יש לי תשובה. הרמב״ם חושב שזה לא מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה אינו מתכוון. השאלה היא אבל שהגמרא אומרת זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. זה הרמב״ם חולק על הגמרא בזה. הגמרא אומרת שדבר כזה הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. היא תולה את זה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. אז איך הרמב״ם רואה את זה כאינו מתכוון ומתיר. אוקיי? ברור, זה מה שאני אומר.
לא דיבר על תנאים, והרמב״ם לא מדבר על מוטיבציות, למה גזרו ככה, אז יכול להיות
שהרמב״ם... ברור, לא הבנתי, זה מה שאמרתי. אמרתי שתוספות תופס, שאתה צריך לרצות להינצל, לא כדי להפוך את זה למלאכה, לא רק כדי להפוך את זה למלאכה שאינה צריכה לגופה, אלא בגלל שאם אתה רוצה להינצל, אז יש לך צער. אם יש לך צער, אז המוטיבציה הזאת מתירה לך לעשות, למרות שזה כרוך באיסור.
זאת אומרת שזה, אתה רוצה להינצל, אז מלאכה
שאינה
צריכה לגופה,
כן.
בגלל שיש לך צער,
נכון, בדיוק.
זה לא...
אם זה לא היה מלאכה שאינה צריכה לגופה, הצער לא היה מתיר. לא, רוצה להינצל זה הצער. מי שרוצה להינצל זה עצמו הצער. הוא רוצה להינצל מהצער הזה שהוא ינשוך אותו.
זאת אומרת שהצער זה ההיתר, או שאומר שצער לא גזרו פה, אבל אתה עדיין צריך לא להתכוון...
זה חייב להיות מלאכה שאינה צריכה לגופה. אחרת, אם זה היה איסור דאורייתא, אז משום צער לא היו מתירים.
אז זה לא צריך להתכוון להתכוון להינצל, בלי חלק של...
מנחי נמי, ולכן תוספות אומר, אבל תוספות אחרי שהוא אומר שאתה מתכוון להינצל, ולכן זה מנחה שנצרה לגופה, עדיין אומר התוספות, מה שהתירו זה בגלל שיש פה צער.
זה כבר כל שהרמב"ם לא צריך להגיד, כי הרמב"ם רק רוצה להגיד את התנאי ללמה זה... מלאכה שאינה צריכה לגופה.
אבל הוא לא מזכיר שום דבר שהתירו את זה בגלל הצער. מה צריך להגיד? אם אני לא בצער, אז מותר לי עדיין לעשות את זה?
כי התירו גם במקרים שאין לך באמת צער עדיין.
בדיוק.
זה מקרים שעלו, אז זה לא משהו שהרמב"ם חייב לכתוב, כי זה רק
סיבות
שהתירו...
אנחנו חוזרים לאותו דבר, זה מה שאני אמרתי. אמרתי שמה שהרמב"ם לא מזכיר פה את עניין הצער, כי זה מותר גם בלי קשר לצער. זה מותר בגלל שאין פה איסור. לא יודע, רצון להינצל מנשיכה זה צער.
זה
צער. כן, זה הצער לפי תוספות, זה הצער שבו מדובר כאן.
תוספות אמר שהרצון להינצל
מנשיכה זה צער. אלא מה? כשאתה רוצה מזיקים של נחשים ועקרבים, הם עוד לא עשו לך צער, הם מאיימים לעשות.
כן, זה משהו בתוספות שהגזרה של מלאכה שנצריכה לגופה, היא כנראה לא נגזרה במקומות שקוראים בהם...
איום כזה, נכון? נו, זה מדובר.
זה לא שהוא אומר מה התנאי בשביל שזה יהיה מלאכה שאינה צריכה לגבות, צריך צער. מלאכה שאינה צריכה לגבות מספיק גם אם אין לך צער.
לא, מלאכה שאינה צריכה לגופה זה איסור מדרבנן. כיוון שזה איסור מדרבנן, אז אתה צריך סיבה למה התירו. הסיבה למה התירו זה בגלל הצער, מניעת הנשיכה. זה הכל.
אבל
הרמב"ם
פה...
סיבה
כולה. הרמב"ם פה הוא לא
מתכוון
להגיד סיבה למה
התירו. נכון, זה מה שאני מעיר, אנחנו חוזרים פעם שלישית. זה מה שאני מעיר.
אני
מתכוון
להגיד חרץ ממך, אני
מתכוון
להגיד
שהרמב"ם
מסכים עם התוספות אולי, והוא אומר,
אתה התכוון
להינצל רק בשביל להסביר למה
זה בכלל מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל זה לא יכול ללכת בכל מקרה, כפי שלפי הרמב"ם מלאכה שאינה צריכה לגופה חייבים עליה. בקיצור, אני חושב שיש פה כל מיני אינדיקציות לזה שהרמב״ם תופס את זה כי אינו מתכוון, ולא כמלאכה שנצרה לגופה. השאלה הגדולה זה שלא מסתדר עם הגמרא, כי הגמרא אומרת שזה מלאכה שנצרה לגופה, אוקיי? אז ברמב״ם עצמו, זה לא סתירה ברמב״ם. את הרמב״ם עצמו תופס את זה כי אינו מתכוון, אז אין שאלה, הרי אתה מחייב מלאכה שנצרה לגופה. השאלה היא, אבל איך הוא יכול להגיד דבר כזה כשהגמרא אומרת שזה מלאכה שנצרה לגופה?
שאלה בעצם על הגמרא לפי הרמב"ם,
כי אתה
סובר שהגמרא אומרת שזה
מותר,
והגמרא אומרת
שזה מה שמצטר. אוקיי, תוספות באמת, רב חיים בעצם אומר שזה בעצם קושייה על שמואל בגמרא. שמואל עצמו פוסק בדף מ"ב שמלאכה שנצר לגופה חייב עליה, ומצד שני התירו את מפיס מורסה וצעידת נחש משום צערה, זאת אומרת שזה רק איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא. ואני רוצה לומר בזה, דיני באמת במפיס מורסה, דהיתרהו, כשאינו מתכוון לעשות לפה, רק להוציא ממנה ליחה, וכדתנן כן לעדיה במתניתין, דהים לעשות לפה חיה, ורק אם כוונתו הוא להוציא ממנה ליחה בלבד, אז הוא דשארי, ואם כן, הנמצא, דה ובאמת, דבר שאין מתכוון, זה פטור בשבת לכולי אלמה. אז סתם כשמסתכלים על מי שעושה פה ל, 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 למורסה, כן, כדי להוציא את הליחה, סתם הוא באמת לא מתכוון לעשות פה את הפתח. אז יש פה אינו מתכוון, סתם כשאתה מסתכל על הדבר הזה. אז נכון, הגמרא אומר את זה מלאכה שנצרה לגופה, אבל בעצם כשאתה מסתכל על זה, זה אינו מתכוון. ואף על גב דאבי פסיקי ש... נכון, אבל יש פה פסיקי ש... אתה לא יכול להוציא את הליכה בלי שאתה עשית בעצם את הפתח, הפתח נעשה. אז אומר, אכן, הרי דעת הערוכי דפסיקי שדה לא ניח עליה מותר, הוא בא בתוספות שבת קוף ג' וכן באחד צעידת נחש לפי המבואר בדברי הרמב״ם, שכתב מותר לצוד אותם בשבת והוא שהתכוון להינצל מנשיכתם, אם כן הנמצא דאינו מתכוון כלל לצוד, רק להציל עצמו בלבד, ואם כן האווי דבר שאינו מתכוון בפסיק רשא, דלא ניחא ליה דפטור בשבת לכולי עלמא לדעת הערוך. אלא דלפי זה צריך עיון הסוגיה דתלי להו בדין מלאכה שנצרה לגופה, והאווי דבר שאינו מתכוון, דבשבת מותר מן התורה לכולי עלמא וצריכים. זאת אומרת, קודם כל אני צריך להבין את הגמרא עצמה, לפני שאני מקשה על הרמב״ם וסתירות ואפות. איך הגמרא אומר את זה מלאכה שנצרה לגופה? יש פה, אינו מתכוון, ואינו מתכוון צריך להיות מותר לגמרי. ומותר לגמרי, אז אם ככה אפשר להתיר את זה גם לא במקום צער, לא צריך סיבות למה להתיר את זה, זה מותר לכתחילה. לפחות לשיטת הערוך שפסיק רשת לא ניח עליה מותר. זה עצמו מחלוקת ראשונים. זאת אומרת, והנה בקריטות תפקף, תנו רבנן. החוטא גחלים בשבת חייב חטאת. רב שמעון בן אלעזר אומר משום רב אלעזר ברבי צדוק, חייב שתיים, מפני שהוא מכבה את העליונות ומבעיר את התחתונות. רב אשי אמר, כגון שנתכוון לכבות והובערו מעליהן. את הנקמה סבר לה כרבי שמעון, דבר שאין מתכוון פטור, רב אלעזר ברבי צדוק סבר לה כרבי יהודה דאמר, דבר שאין מתכוון חייב. בסדר? אז מישהו שהתכוון לכבות, ואיכשהו יצא שהם גם הובערו מעליהן, ואז יש בזה מחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה, בגלל שהדבר הזה הוא אינו מתכוון. לפי רבי שמעון פטור, ולפי רבי יהודה חייב. כן, דבר שאינו מתכוון צריך להיות מותר, לא פטור. אוקיי? ותרצו, כן, רגע, ותוספות שם יקשו, דרעד לדבר שאינו מתכוון אסור בשבת, הוא רק מדרבנן, ואיך כאמר אחא, חייב שתיים. כן, ההנחה שלו זה שדבר שאינו מתכוון לפי רבי יהודה, שכתוב שחייב, בשבת זה רק מדרבנן, זה לא מדאורייתא. בכל התורה אינו מתכוון זה חייב. בשבת אינו מתכוון זה רק איסור דרבנן. למה אמרו פה חייב שתיים? ותרצו דאירא בגב נדב ופסיק רישא, ואם משום דבר שאינו מתכוון, באמת היה חייב אך משום מבהיר לכולי עלמא. דאם מודה רבי שמעון בפסיק רישא דחייב. כן? ואם זה פסיק רישא, אז גם רבי שמעון מודה שחייב. מדובר בפסיק רישא, הוא ניסה לכבות את העליונות, והובערו לו התחתונות. אוקיי? אז בעצם זה היה פסיק רישא. אוקיי? בפסיק רישא אין מחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה, גם רבי שמעון היה מחייב. אלא דכיוון דאין צריך להבהרה. מה?
מתכוון.
אז מה? פסיק רישא. פסיק רישא זה נאמר עלינו, מתכוון. רגע. אלא כיוון שאין צריך להבהרה, אם כן האב היא מלאכה שאין צריכה לגופה, וטליה בפלוגתא דרבי שמעון ורבי יהודה, המלאכה שאין צריכה לגופה, אם חייבים עליה אם לא. ראינו כבר בתוספות, שיטת התוספות, שפסיק רשת דלא ניחא ליה, זה מלאכה שאין צריכה לגופה. לכן אומר התוספות פה, שבעצם, אמנם יש פה פסיק רשת, אבל זה לא ניחא ליה, כי לא נוח לו בהבהרה של התחתונות, ואם ככה זאת מלאכה שאין צריכה לגופה, וזה תלוי במחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, אם חייבים עליו או לא. ולפי זה, הנמצא, דלאו דווקא נקת הכה הגמרא לשון דבר שאינו מתכוון. מה אומרת הרי זה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה באינו מתכוון? שהוא מסביר, לא, לא, זה מלאכה שאין צריכה לגופה, זה לא אינו מתכוון. אז הלשון של הגמרא אינו מתכוון, זה לאו דווקא. כוונה בעצם מלאכה שאין צריכה לגופה. ופירושו הוא באמת מלאכה שאין צריכה לגופה. אכן, כבר ראינו שפסיק רישא דלא ניחא ליה, לפי תוספות הרי זה מלאכה שאין צריכה לגופה. אז אינו מתכוון ומלאכה שאין צריכה לגופה זה לא באמת מצבים שונים. המלאכה שאינה צריכה לגופה זה סוג מסוים של אינו מתכוון. כשפסיק רשת זה לא ניחא ליה, אוקיי? אכן יעוין שם ברמב"ם פרק ז' משגגות שפסק, באך דאחותי גחלים בשבת, דרק אם נתכוון לכבות ולהבעיר הוא דחייב. שתיים, האם הובהרו מעליהן אינו חייב אלא אחת, ואף על גב דהרמב"ם הרי פסק דמלאכה שאינה צריכה לגופה חייבים עליה. אז למה חייב אחת? מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. וראינו שפה מדובר במלאכה שאינה צריכה לגופה, לא באינו מתכוון. ושמע מינה דמפרש להסוגיה כפשטה, דטליה בפלוגתא דבר שאין מתכוון, לא מלאכה שאינה צריכה לגופה. ברמב"ם יוצא שהוא לא למד כמו תוספות שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה. הסוגיה היא כפשטה, כתוב אינו מתכוון, הכוונה לאינו מתכוון. וכיוון דכיוון דבר שאין מתכוון מותר, משום אך יהודה פסק הרמב"ם, דאינו חייב שתיים, רק אם נתכוון לכבות ולהעביר. ולפי זה הדרא קושיית התוספות לדוכתא. אז לפי הרמב"ם יוצא שמדובר פה על אינו מתכוון, לא פסיק רישא. אז חוזרים לקושיית התוספות. תוספות שאלו, הרי דבר שאינו מתכוון בשבת זה רק מדרבנן, אז למה כתוב שהוא חייב שתיים? ונראה לומר, והנה עד הדבר שאינו מתכוון, אינו אסור רק מדרבנן בשבת, זה הקטע שראינו כבר ברב חיים, נראה לומר, והנה עד הדבר שאינו מתכוון, אינו אסור רק מדרבנן גבי שבת, לכולי עלמא, כמובן בתוספות יומא דף למד דלת, לא נכון זה לכולם, אבל כך תוספות הבין. ועוד בכמה דוכתי, והטעם בזה משום לגבי שבת כתיב מלאכת מחשבת. וכשאינו מתכוון, לא אוהב מלאכת מחשבת. אבל עיקר הפלוגתא זה דבר שאינו מתכוון, בכל התורה כולה, אם מותר או אסור, הוא זה באמת בעיקר הדין תורה. רבי יהודה באינו מתכוון מחייב ממש, מחייב מדאורייתא. מה שבשבת זה רק איסור דרבנן, זה בגלל דין מלאכת מחשבת, לא בגלל אינו מתכוון. ראינו שיש שני סוגי אינו מתכוון, אינו מתכוון של כל התורה, ואינו מתכוון של שבת. זאת אומרת, הבאתי את הרב חיים הזה. ומאן דאסר דבר שאינו מתכוון, סבירא ליה דאסור מן התורה. וכמבואר לעיד שבת קל"ד ג', לגבי קציצת בהרת, דלמאן דאמר, זה הראיה שהבאנו גם אז, דלמאן דאמר דבר שאינו מתכוון אסור, זה אסור מן התורה. וכדמוקילה להקרא, כן, אין שם בסוגיה, כן, צריך פסוק שיתיר את הקציצת בערת. משמע שלולי זה, זה היה אסור. למה זה אסור? הרי זה רק דרבנן, לא. שם לא מדובר בשבת. איסור קציצת בערת. אז הפסוק מתיר אותו, כיוון שלולי הפסוק זה היה אסור מדאורייתא. זאת אומרת, אינו מתכוון לפי רבי יהודה אסור מדאורייתא. אלא דגבי שבת, איסורו הוא רק מדרבנן, מטעם האחרינה. משום דלא אבי מלאכת מחשבת. ושני דינים הם. דין דבר שאין מתכוון של כל התורה, ודין מלאכת מחשבת. זאת אומרת, יש שני דיני אינו מתכוון. אינו מתכוון של כל התורה, שזה לרבי שמעון מותר, לרבי יהודה חייב, ויש אינו מתכוון של שבת, שהוא בעצם מדיני מלאכת מחשבת, זה לא דיני אינו מתכוון של כל התורה. ששם לרבי יהודה חייב אסור מדרבנן, ולרבי שמעון מותר. אוקיי? זה הטענה שלו. ואז הוא אומר, זה הבחנה ראשונה. אחרי זה הוא ממשיך והוא אומר ככה. ושני דינים, כן? והן נראה, דהנך שני דינים, חלוקים הן ביסוד דינם מעדדי. יש הבדל ביניהם. זה בדין דבר שאין מתכוון, העיקר תלוי בכוונתו ורצונו. ואפילו אם יודע בוודאי שיעשה הדבר, והוא עושה את הדבר בדעת, כל מקום תלוי בכוונתו, אם מתכוון לזה אם לא. וכמבואר לעדיה בפסחים, איתמר הנאה הבאה לאדם בעל כוחו, הבאה אמר מותרת ורב אמר אסורה וכו'. בסדר, יש ראיה מפסחים, אני לא אכנס עכשיו לסוגיה שמה. אז מה רואים? שבהקשר של אינו מתכוון של כל התורה, המוקד הוא ברצון של האדם, ולא בידיעה. ולכן, מה מן המיה? דעדין זה דבר שאינו מתכוון בניחות הדידי וכוונתו טל ימילתא. וכדי חזינן, דף על גב דבעה לו ההנאה, ודאי, מכל מקום כל שאינו מכוון להנאה, זה בכלל דבר שאין מתכוון. מה שאין כן בדין מלאכת מחשבת, אין יסוד דינו תלוי כלל בכוונה ורצון, כי אם בדעת שעושה את המלאכה. וזה יסוד אך דינא דמלאכת מחשבת, שיעשה את המלאכה בדעת ומחשבה. כי זה מצינו בקריטות דף י"ט שמתעסק בשבת פטור, משום דמלאכת מחשבת עשרה תורה, ובבא קמא וכו'. אז מה הוא אומר בעצם? אינו מתכוון שכל התורה, זה אינו מתכוון שתלוי בכוונה ורצון. מה רצית בפעולה הזאת? אינו מתכוון של שבת, תלוי בידיעה, לא בכוונה ורצון. האם אתה יודע שזה יקרה? הנפקמינה היא בפסיק רישא. מה עושה הפסיק רישא? דיברנו על זה. מה עושה הפסיק רישא? הופך אותך ליודע. אם זה בוודאי יקרה, אז אתה לא יכול להגיד שלא ידעת. ידעת על זה יקרה. כי בוודאי זה יקרה. ולכן אתה תהיה חייב, בין אם זה ניחא ובין אם זה לא ניחא. לא משנה. כי תכלס אתה ידעת. הניחותא היא רלוונטית רק לאינו מתכוון של כל התורה. כי באינו מתכוון של כל התורה, מה שצריך זה את הרצון שלך. ואם זה לא ניחא לך, אז לא רצית. אוקיי? ולכן הוא אומר, ולפי זה נראה, בפסיק רישא דמבואר בגמרא, דמודה בזה רבי שמעון דחייב, דדעת הערוך בזה דיינו דווקא בניחא ליה, חלוק בזה דין מלאכת מחשבת מדין דבר שאין מתכוון. מלאכת מחשבת זה אינו מתכוון של שבת. דבדין דבר שאין מתכוון של כל התורה כולה, דעיקר דינו הוא שיהיה רצונו וכוונתו לזה, שם הוא תלוי בניחא ליה. איפה שאתה רוצה את הרצון ואת הכוונה, ואינו מתכוון שכל התורה, אז הניחותא מאוד חשובה. אם יש לך ניחותא, אז רצית את זה, ואם לא, אז לא. ואילו אחי, נהי דה ופסיק רישא, והאיסור יעשה בבירור, אבל מכל מקום, כל דלא ניחא ליה מכוון, מי הלא הוי. והוי בכלל דבר שלא מתכוון דמותר. אבל בדין מלאכת מחשבת, דלא באינן כלל רצונו וכוונתו, אלא שתעשה המלאכה בדעתו ומחשבתו, אם כן אין דינו תלוי כלל בניחא ליה. כי אם דכל דעה ופסיק רישא והמלאכה ידועה לו שמוכרחת להיעשות, מקרי נעשה את המלאכה בדעתו, והביא בכלל מלאכת מחשבת. זה אומר, כל החידוש של הערוך, שפסיק רישא דלא ניחא ליה מותר או פטור, זה נאמר רק בעינו מתכוון של כל התורה. בעינו מתכוון של שבת, אם זה פסיק רישא אתה חייב כי ידעת. מה אכפת לי אם יש לך ניחותא או אין לך ניחותא? זאת בעצם הטענה, אמרתי שבערוך עצמו זה לא נכנס, כי ערוך עצמו אמר את זה גם על שבת. ולפי זה נמצא את הדבר שאינו מתכוון, בפסיק רשת דלא ניחא לדעת הערוך, גם שבת דינה הוא כמו כל התורה כולה. מה קורה בפסיק רשת דלא ניחא לי בשבת? אז מצד דיני שבת, אתה חייב, בפסיק רשת, נכון? ולא אכפת לי אם ניחא או לא ניחא. אבל שבת היא גם מקרה פרטי של אינו מתכוון של כל התורה. יש אינו מתכוון של כל התורה, שהוא פטור בכל דיני התורה, וגם בפרט בהלכות שבת. אז מצד האינו מתכוון של כל התורה, אתה תהיה פטור פה גם בשבת. לא מצד המלאכת מחשבת, האינו מתכוון של שבת, אוקיי? אז הוא אומר, ולרבי יהודה דסמיר הדבר שאינו מתכוון אסור מדין תורה, בכל התורה, גם בשבת אסור וחייבים עליו, כיוון דהרי בכלל מלאכת מחשבת, ורק דין דבר שאין מתכוון בי. מה יוצא? שימו לב, בפסיק רשת דלא ניחא לי, בסדר? פסיק רשת דלא ניחא לי, בשבת. מי שפוסק כמו רבי יהודה, מה הוא סבר? שחייב. יש הניחותא לא משחק את תפקיד. והרי את הפטור של אינו מתכוון לרבי יהודה אין. אינו מתכוון של כל התורה. במלאכת מחשבת אין לי בעיה עם זה, בין הוא מתכוון, נכון? אז יוצא שבפסיק רשת דלא ניחא לי לפי רבי יהודה, גם בשבת יהיה חיוב דאורייתא. לעומת זאת, במלאכה שאני צריכה לגופה, רגע, לא, באינו מתכוון, נגיד. באינו מתכוון הרגיל, לפי רבי יהודה, אז ראינו שבשבת זה רק איסור דרבנן. נכון? אבל באינו מתכוון עם פסיק רשת אלו ניחא לי, שלכאורה הלא ניחא לי רק מחזיר אותי להיות אינו מתכוון. אז היינו מצפים שגם רבי יהודה שמחייב במצב כזה זה רק מדרבנן בשבת. אבל לא. פסיק רשת אלו ניחא לי לא חוזר להיות כמו אינו מתכוון. כי אינו מתכוון עצמו בלי פסיק רשת, אתה לא יודע שזה יקרה. אז בסדר, יש פה, אין פה בעיה, אין פה בעיה של אינו מתכוון, כי לפי רבי יהודה אינו מתכוון גם חייב, ויש פה עדיין בעיית מלאכת מחשבת. אבל אם זה פסיק רשע, אפילו זה לא ניחא לי, לא אכפת לי, אבל זה פסיק רשע. ברגע זה פסיק רשע, אז חייב ממש בשבת, לפי רבי יהודה. הפסיק רשע זה לא ניחא לי, ואינו מתכוון רגיל, הם לא אותו דבר בשבת. נכון? למרות שאנחנו בדרך כלל רגילים, שפסיק רשת הלא ניחא לי מחזיר אותי להיות, אינו מתכוון רגיל בלי פסיק רשת. הלא ניחא לי מבטל את הפסיק רשת, אומר לא. אינו מתכוון רגיל, זה רק יסוד הרבנן בשבת. כמו שאומרים התוספות, לפי רבי יהודה. לפי רבי שמעון זה מותר לגמרי. לפי רבי יהודה זה יסוד הרבנן. אבל מה קורה אם אינו מתכוון בפסיק רשת? ניחא ולא ניחא לא משנה? דאורייתא, נכון? גם לפי רבי שמעון וגם לפי רבי יהודה. מה קורה בפסיק רשת דלא ניחא לי? לפי רבי שמעון מה זה? חזר להיות אינו מתכוון, ולכן זה מותר. למה זה מותר? ושהרי לפי רבי שמעון זה אינו מתכוון. לא אכפת לי שיש פסיק רשע, זה עדיין אינו מתכוון. כי החוסר הניחותא מבטל את זה. אבל לפי רבי יהודה שאין פטור של אינו מתכוון של כל התורה. רק בשבת יש את הפטור של מערכת מחשבת שמוריד את האיסור לאיסור דרבנן. אבל כשיש פסיק רשע, אין את הפטור של שבת. אז זה חזר להיות אינו מתכוון של כל התורה. נכון? ומה? בגלל שבפסיק רשע אין את הבעיה של מלאכת מחשבת. הבעיה של מלאכת מחשבת זה שאתה לא יודע. אבל אם זה פסיק רשע אתה כן יודע. אז אתה פטור של מלאכת מחשבת אין. מה יש? אתה אינו מתכוון. אבל לפי רבי יהודה אין פטור שאינו מתכוון. את הפטור של מלאכת מחשבת הוא מקבל. לכן לשיטתו זה רק מדרבנן בשבת. מה? בדיוק, זה יעסוק בה בכל התורה כולה. ואז הוא אומר שבעצם פסיק רשע דלא ניחא לי, בסדר? לפי רבי יהודה, בשבת זה יהיה דאורייתא. יהיה חייב ממש. למרות שאינו מתכוון רגיל, זה רק איסור דרבנן. וזאת בעצם הטענה שלו. אוקיי? עכשיו הוא אומר ככה. ומעתה מתייש והיטב הסוגיה דקריטות בין מתכוון לכבוד והובהרו מעליהם, דהית השם דרבי יהודה דמה דבר שאין מתכוון אסור, חיוב ומחייב, כן? למה הוא חיוב ומחייב? כי זה פסיק רשת דלא ניחא לי. פסיק רשת דלא ניחא לי זה חיוב ממש. תוספות הרי שאל, אם זה אינו מתכוון, אז גם לרבי יהודה זה רק איסור דרבנן. אז איך אומרים חייב שתיים? לא. פסיק רשת דלא ניחא לי זה לא כמו אינו מתכוון. פסיקה שדלא ניחא ללפי רבי יהודה חייב ממש. לכן אמרו שמה שלפי רבי יהודה חייב שתיים. ולא קשה תו, מה זה בשבת, דבר שאין מתכוון גם לרבי יהודה, אינו אסור אלא מדרבנן, דאחא שאני, כיוון דאה ופסיקה אישה, אם כן שפי רבי בכלל מלאכת מחשבת. ואף על גב דלא ניחא ליה. והרק דין דבר שאין מתכוון שכל התורה, זה תלוי בניחות עתידי ומחשבתו וכוונתו. ולזה הוא דמעני, אך דלא ניחא ליה שיהיה בכלל דבר שאין מתכוון. אבל לפי רבי יהודה אינו מתכוון חייב, אז זה לא משנה שום דבר. וזהו דתלי להגמרא בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון, דרבי יהודה דבר שאמר דבר, דאמר דבר שאינו מתכוון אסור, גם חיוב ומחייב, ורק לרבי שמעון הוא דמיפטר. ומיושב נמי דעת הרמב״ם שפסק, ונתכוון לכבוד והובהרו מעליהן דפטור, ואף על גב דמלאכה שאינה צריכה לגופה, חיוב ומחייב. מה שהוא אומר פה, הוא מיושב נמי, הוא מיושב נמי, דעת הרמב״ם שפסק ונתכוון לכבוד והוא מעלם דפטור, ואף על גד נחש שהיה צריכה לגופה חיובי מחייב, מה ששאל התוספות, הרי הרמב״ם פוסק שמלאכה שהיה צריכה לגופה חייב, לא קשה, זה לא מלאכה שהיה צריכה לגופה, זה אינו מתכוון, זה אינו מתכוון בפסיק רשת דלא ניחא ליה, ובאינו מתכוון הרי הרמב״ם פוסק כמו רבי שמעון, לפי רבי יהודה הוא חייב ממש, אז זה בסדר גמור מה שהגמרא אומרת שהוא חייב. לא, זה לא מלאכה שהיה צריכה לגופה, זה אינו מתכוון. למה חייב? כי פסיק רשת דלא ניחא ליה לפי רבי יהודה חייב. אבל הרמב״ם במלאכה שהיה צריכה לגופה באמת פוסק כמו רבי יהודה. אבל באינו מתכוון הוא פוסק כמו רבי שמעון. לכן הוא ממש, זה מותר. זה פותר את כל הבעיות. כיוון דאחא לאו מלאכה שהיה צריכה לגופה היא, ורק דאחא ודבר שאין מתכוון, כסוגיה דקריטות, ובדבר שאינו מתכוון, הקיימן כרבי שמעון דשארי, כמבואר בשבת צדיקי, וכל שכן דמיפטר. ולפי זה, על פסקה האחרונה, ולפי זה, הרי מיושב היטב, עד המתיר שמואל, מפיס מורסה וצעידת נחש. וכמו שכתבנו למעלה, משום דאבי בכלל דבר שאינו מתכוון כלל. דאפסיק רישא שבזה, האבי לא ניחא ליה. ושמואל לטעמי דסביר עליה בזבחים, דבר שאינו מתכוון גם בכל התורה כולה מותר. שמואל פוסק כמו רבי יהודה במלאכה שהצריכה לגופה. זה היה קושיה למעלה. אבל באינו מתכוון הוא פוסק כמו רבי שמעון. הרמב״ם בעצם הולך בעקבות שמואל. ואינו מתכוון הוא פוסק שמותר, ובמלאכה שנצא לגופה הוא פוסק חייב. אז מה שישבנו בשמואל, אנחנו מיישבים גם ברמב״ם. הרמב״ם פשוט עוקב אחרי שמואל. וזה מה שהוא אומר, ועד הייתה לי להסוגיה דה שבת דף קוף זין, בדין מלאכה שנצא לגופה, מי שצד נחש או מפיס מורסה, אז תולים איזה מלאכה שנצא לגופה, לא קשה. היינו משום דעת המערב הוא דקה אמר לי. הדובר שם זה רב, לא שמואל. וסביר עליה בשבת דף מבית, זה דבר שאינו מתכוון אסור. וממילא בפסיק רשת דלא ניחא ליה איכא גם חיובה בשבת, וכמבואר בסוגיה דקריטות שהבאנו, ולא מיפטר רק מטעם הדאה ומלאכה שהיה צריכה לגופה. אבל הרמב״ם אצלו זה בדיוק הפוך מרב. הרמב״ם הולך כמו שמואל, שמלאכה שהיה צריכה לגופה הוא בעצם חייב, אבל יש פה גם אינו מתכוון, ומצד אינו מתכוון הוא פטור. איזה פסיק רשת, כן, פסיק רשת דלא ניחא ליה. בדיוק. 180 מעלות לשמואל, בדיוק ככה. ואת רב סובר שמלאכה שהיה צריכה לגופה פטור, אבל אינו מתכוון חייב. כן, בדיוק. אוקיי? והרמב״ם פוסק כמו שמואל. אז מה שהגמרא בדף קוף זין הסבירה שזה מלאכה שהיה צריכה לגופה זה כי היא הלכה לשיטת רב. בסדר? ולשיטת רב אין פטור של אינו מתכוון. אז אתה פותר שם מצד מלאכה שהיה צריכה לגופה. אבל הרמב״ם הרי פוסק שיש פטור של אינו מתכוון. אז מה אכפת לי מלאכה שהיה צריכה לגופה חייב? תיפוק לה שיהיה פטור מצד שיש פה גם אינו מתכוון. אז הוא יהיה פטור מצד אינו מתכוון. וזה גם היישוב על הקושייה על שמואל בגמרא. הרמב״ם ושמואל זה אותה שיטה. מה ש... כן? מה? הוא צריך לעשות הבחנה, הוא לא יכול לזהות את מלאכה שאינה צריכה לגופה עם פסיקה של דלא ניחא ליה, מה שתוספות מזהה. לא, אבל אל תשכח, אתה מדבר פה בשיטות תנאים שונות. אינו מתכוון פסיק רשת דלא ניחא ליה, הוא פוסק כמו רבי שמעון.
פוסק כמו
רבי יהודה. רב, סליחה. רב סובר בעינו מתכוון שאסור. ובמלאכה שרצה על הגופה, הוא מתיר. רב. לא הרמב״ם ושמואל. אז אתה מדבר בשיטות תנאים שונות. אתה עושה השוואה בין המקרים, אבל הוא פוסק בשיטות תנאים שונות. בתוך כל תנא... לא, אני מדבר על רב.
השיטה
של רבי, צריך להיות מהירות תמונה, כי בדרך כלל מלאכת שעצרה גופה זה יותר חמור מדבר שאינו מתכוון. לא, אבל בסקרה של דלוניחא, יש כאלה שמזהים את זה עם מלאכת שעצרה גופה.
תוספות. פה אתה תצטרך לא רק לזהות, אלא זה דרגה מעט. כי מלאכת שעצרה לגופה יהיה פטור, וזה יהיה...
חייב.
כאילו, חייב,
בסדר, כן. אז זה... זה מה שיוצר, כן.
זה מאוד טוב, כי זה קשה להסביר איך זה קורה.
אני לא רואה למה ההיררכיה הזאת הכרחית. אז רב סובר ככה, מה... עכשיו, יש פה בעצם, הטענה של רב חיים, הטענה של רב חיים למעשה, זה שהמקרים האלה, לפיס מורסה וצד נחש, הם גם אינו מתכוון, וגם מלאכה שנצרה לגופה, בו זמנית. ואת יכולים להיות מקרים שהם גם זה וגם זה. ועכשיו כל הדין בעצם יהיה תלוי בשאלה, מה אתה סובר על אינו מתכוון, ומה אתה סובר על מלאכה שנצרה לגופה. מספיק שבאחד מהם אתה פותר, בשביל שבמקרה הזה יהיה פטור. זה נורא מוזר, כי זה בעצם יוצא שאין הבדל בין אינו מתכוון לבין מלאכה שנצרה לגופה. אומר, אותו מקרה עצמו יוגדר גם כאינו מתכוון, וגם כמלאכה שנצרה לגופה. עקרונית שני הפטורים קיימים. עכשיו רק צריך לדון האם יש את הפטורים האלה. אבל זה אותו מקרה עצמו. אתה פותר עליו משני טעמים שונים, אבל המקרה הוא אותו מקרה. נגיד, חופר גומה כמו צריך אלא להפרה, זה גם אינו מתכוון וגם מלאכה שנצרה לגופה, באופן עקרוני. אלא מה? שהפטור הוא בגלל העניין של המלאכה שנצרה לגופה, לא בגלל אינו מתכוון, אולי בגלל שיש שם פסיקה אישה. אז לכן לא יהיה שם פטור שאינו מתכוון. אבל יש פטור שמלאכה שנצרה לגופה. אבל זה לא אומר שהמקרה הזה מוגדר כמלאכה שנצרה לגופה ולא אינו מתכוון. המקרה הזה עצמו הוא גם מלאכה שנצרה לגופה וגם אינו מתכוון. זה קצת משונה, הטענה הזאת. אמנם נכון שכל המהלך, גם לפי תוספות, שמזהה את פסיקי שדלוניך עליה עם מלאכה שנצרה לגופה, בעצם הולך בכיוון הזה, נכון? ראינו שההבדל לפי תוספות בין מלאכה שנצרה לגופה לבין אינו מתכוון, זה רק בשאלת הניחותא. המקרה הוא אותו מקרה. בשני המקרים אתה לא מתכוון, בשני המקרים יש פסיק רישא. אם ניחא לך, זה אינו מתכוון. אם לא ניחא לך, זה מלאכה שנצרה לגופה. בסדר? אז זה רק, מבחינת המקרה, אתה אותו גרירת ספסל עם אותו חריץ. כל ההבדל הוא רק בשאלה מה אתה רוצה, מה ניחא לך. אז זה בעצם, זה הרעיון שעומד גם מאחורי המהלך של רב חיים. שהוא בעצם אומר, אתה לא תוכל לראות מקרה ולהצביע, זה אינו מתכוון וזה מלאכה שנצרה לגופה. באותו מקרה עצמו יכולים להיות שני הפטורים. רק השאלה היא עכשיו, כמו מי אתה פוסק? הן רב והן שמואל לא מקבלים את שני הפטורים. רב מקבל את הפטור של מלאכה שנצרה לגופה, אבל לא את אינו מתכוון, ושמואל ההפך. בסדר? אבל ברמה העקרונית, נגיד, אם הייתי, נגיד רבי שמעון, שאומר את שני הפטורים, אז הוא יפטור משתי הסיבות. גם מצד מלאכה שנצרה לגופה, וגם מצד אינו מתכוון. ואגב, ולפי זה יוצא, שבמלאכה שנצרה לגופה לא לגמרי ברור, לא, לפי רבי שמעון באמת יצא, כן, לפי רבי שמעון באמת יצא לפי זה, שגם במלאכה שנצרה לגופה וגם באינו מתכוון זה צריך להיות מותר, לגמרי. לא רק יסוד הרבנן. כי תיפוק למצד האינו מתכוון שזה יהיה מותר, גם אם מצד המלאכה שנצרה לגופה יש פה יסוד הרבנן. אלא אם כן נגיד שחכמים גזרו שבמקרים של מלאכה שנצרה לגופה, בכל זאת משאירים את היסוד הרבנן, במישור של הגזרות הרבנן, אני לא יודע. בסיפור הזה קצת משונה. אני מזכיר... מה? לא לגמרי ברור מרב חיים אם יש מקרה כזה. נכון, זה מה שאני אומר. זה יוצא מאוד מוזר, המהלך פה לפי רב חיים. הוא טוען שבמקרים האלה יש גם אינו מתכוון, וגם לאחר שעצה כלופה, ואולי זה בכל המקרים, אני לא יודע. לא ברור לי איפה בדיוק עובר הקו. אפשר לדמיין אולי מצבים שבהם זה מלאכה שנצרה לגופה, אבל הוא מתכוון גם ל...
יש משהו מיוחד במצבים האלה, בשלושת המצבים האלה, שהגמרא ששמואל בעצם אומר, המפיס מוצא והצד. לא בהכרח אותו דבר בשלושם, אבל קו דומה, ונוקיס נוסף פה לגבול זה, תמיד אנחנו אומרים לך שאני צריכה לגופה, כי אתה לא רואה, הסיבה הבסיסית, הסברה הבסיסית לאסור את זה, זה שאתה לא רואה את ההבדל בין זה לבין מעשה של מלאכה, אתה רק צריך להתחיל לדון בכוונות של הבן אדם, אנחנו אומרים לא, אנחנו מתעלמים מהכוונות של הבן אדם, אם המעשה הוא זה, אז לא מעניין אותנו כבר הכוונות. העניין שבדברים של, לדוגמה, המפיס רוצה שזה, הרמב"ם מדגיש את זה, הרופאים עושים, דברים שהם דורשים מומחיות. מישהו שהוא עושה חור, פה, שאתה אומר, זה נראה בול כמו החור שעושים בשביל רפואה. והרופא יגיד לך, לא, אין קשר, זה לא אותו, זה לא אותו דבר, זה שזה דומה במראה. זה לא פעולת רפואה.
אני אגיע לזה עוד רגע, אני חושב שמשהו מהם זה אומר הקהילות יעקב.
בציינד זה, 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 זה לב, בגלל שאין בציינד מלאכה כל כך עם רואה שאתה לא עושה תיקון בדבר, כי אתה לא נוגע בחיה, אז גם...
זאת אומרת שיש מלאכות מסוימות שבהן זה יהיה מוגדר מעצם הגדרת המלאכה, לא פטור חיצוני. אני מגיע לזה עוד רגע. בכל אופן, מה שיוצא מכאן זה שיכולים להיות מקרים, ואולי אפילו כל המקרים, שיהיה בהם, הם גם אינו מתכוון וגם לחשן צריך על גופה. ראינו שרבי אברהם בן הרמב״ם לא הולך בכיוון הזה. רבי אברהם בן הרמב״ם בעצם מבין שמדובר פה בשני סוגי מקרים שונים, אם כי באמת ההבחנה לא כל כך פשוטה, מתי אנחנו אומרים שזה זה, מתי אנחנו אומרים שזה זה, אבל הטענה שלו היא שאם אתה עושה שתי פעולות, זה אינו מתכוון, אם אתה עושה פעולה אחת שיש לה שתי תוצאות, זה מלאכה שעצרה לגופה. כן? זאת בעצם הטענה. ואז אתה לא יכול לדבר במונחים של רב חיים. להגיד שאותו מקרה עצמו הוא גם אינו מתכוון וגם לך שעצר גופה, והשאלה מאיזה צד תפתור. האם הצד הזה או מהצד הזה? לא. אם המקרה הזה הוא אינו מתכוון, אז הוא לא מלך שעצר גופה ולהפך. אבל כאן נכנס המהלך של הקהילות יעקב. קהילות יעקב בכתובות בסימן ג' הוא הולך במהלך טיפה שונה בהקשר הזה. בעצם רוצה לטעון שאם אתה, אם אתה, אם אתה מחייב בעינו מתכוון, נגיד רב, בגלל שרב מחייב בעינו מתכוון, אז מבחינתו שתי הפעולות האלה הן אחת. כי לא אכפת לו אם התכוונת לזה או התכוונת, גרירת ספסל ויצירת חריץ. אז רבי אברהם בן הרמב״ם אומר שזה שתי פעולות שונות. זה לא פעולה אחת עם שתי תוצאות, זה שתי פעולות, נכון? וזה הכל נכון לפי רבי שמעון, שפותר על גרירת ספסל וחריץ, ואינו מתכוון. אבל לפי רבי יהודה שמחייב, אז אתה לא יכול לראות את גרירת הספסל ואת יצירת החריץ כשתי פעולות שונות. כי הוא מבחינתו זה לא משנה, זה נדבק ביחד. אוקיי? אפילו בלי הפסיק רישה. לפי רבי שמעון זה קורה בפסיק רישה. אבל לפי רבי יהודה, אפילו בלי פסיק רישה, כי אין לו פטור שאינו מתכוון. ברגע שאין לו פטור שאינו מתכוון, אז הפעולה הזאת עצמה תהיה מלאכה שאינה צריכה לגופה. וזה, הקהילות יעקב, ממש, אני חושב, מניח את מה שאומר רבי אברהם בן הרמב״ם. הוא בעצם טוען, אם ההבדל בין אינו מתכוון לבין מלאכה שעצרה לגופה, זה בשאלה אם יש פה שתי פעולות, או פעולה אחת עם שתי תוצאות, אז לפי רבי יהודה, שאתה מתעלם מזה שזה שתי פעולות, אתה מתעלם מזה שתי פעולות, לא אכפת לי זה שתי פעולות, אז מבחינתך זו פעולה אחת. אם זו פעולה אחת, זה הפך להיות מלאכה שעצרה לגופה. דווקא בגלל שאתה מחייב על אינו מתכוון, אתה תגדיר את הפעולה הזאת כמלאכה שעצרה לגופה. בסדר? תחשבו נגיד על 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 חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. בסדר? אפשר היה להגיד שזה שתי פעולות. רבי יהודה עדיין מחייב, למרות שזה שתי פעולות, כי אינו מתכוון לא פותר, לפי רבי יהודה. נכון? אז מה זה אומר? שחפירת הגומה והוצאת האפר, מבחינתו, זה לא שתי פעולות, זאת פעולה אחת. הוא לא מוכן להבחין, אבל אם זאת פעולה אחת, אז זאת בדיוק ההגדרה של מלאכה שעצרה לגופה. פעולה אחת שיש לה שתי תוצאות, האפר והגומה. זאת אומרת, יש פה זיקה שנוצרת בין עמדתך בעינו מתכוון, לבין עמדתך במלאכה שעצרה לגופה. אם אתה מחייב בעינו מתכוון, אז המקרים האלה יהיו מלאכה שעצרה לגופה. עכשיו, לפי רבי יהודה זה לא כל כך משנה. כי רבי יהודה מחייב גם בינו מתכוון וגם מלאכה שעצרה לגופה, וגם לפי רבי שמעון זה לא משנה. כי לפי רבי שמעון הוא פותר גם במלאכה שעצרה לגופה וגם בינו מתכוון. זה ישנה לרב ולשמואל. כי רב ולשמואל עם השיטות האלכסוניות שאומרות, נגיד שמואל. שמואל אומר שבינו מתכוון זה מותר, אבל מלאכה שעצרה לגופה אתה פטור. אתה חייב, סליחה. אוקיי? ורב אומר, אינו מתכוון אתה חייב, אבל מלאכה שהיה צריכה לגופה, אתה פטור. אז לפי רב, כל מקרה של, של, של אינו מתכוון ופסיק רישה, אם יש לך חוסר ניחותה, אז בעצם יוצא שהוא הפך להיות מלאכה שהיה צריכה לגופה. כי הרי אינו מתכוון רב מחייב. נכון? אז אם רב מחייב ואינו מתכוון, זה אומר ששתי הפעולות מבחינתו הם אחת. אז יש פה פעולה אחת עם שתי תוצאות. זה המקרה של מלאכה שהיה צריכה לגופה. לכן, בדף קוף זין, שהגמרא מביאה את זה בשם רב, היא מתייחסת למפיס מורסה ולצד נחש כמלאכה שהיה צריכה לגופה. למה? כי בשיטת רב, הרי אין פטור של אינו מתכוון. אם אין פטור של אינו מתכוון, אז שני הפעולות האלה הן פעולה אחת. אבל אז עדיין יש את הפטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה. ולפי רב, זה מקרה של מלאכה שאינה צריכה לגופה. לעומת זאת, אם אני לא, אם אני מתיר, אינו מתכוון, אז לא יהיה שייך לדבר שם על מלאכה שאינה צריכה לגופה. למה לא? בגלל שהפטור הוא מצד אינו מתכוון, כי יש פה שתי פעולות שונות. ברגע שיש פה שתי פעולות שונות, לא רק שאני פטור, אלא הפטור שלי הוא מצד אינו מתכוון, לא מצד מלאכה שהיה צריכה לגופה. כי אי אפשר לי להתייחס לזה כמלאכה שהיה צריכה לגופה. מלאכה שהיה צריכה לגופה צריך להיות פעולה אחת עם שתי תוצאות. אם אתה פותר על אינו מתכוון, אז אתה רואה מצבים כאלה כשתי פעולות, לא כפעולה אחת. אז לא יהיה שייך פה מלאכה שהיה צריכה לגופה. בסדר? לכן הרמב״ם, עכשיו, הנפקמין התהיה ברמב״ם ובשמואל. הרמב״ם הולך בעקבות שמואל. אני מתחיל ברב, עוד פעם. הגמרא בדף קוף זין הולכת בשיטת רב. מה אומר רב? רב הרי אומר, הוא מחייב בעינו מתכוון, ופותר המלאכה שהיה צריכה לגופה, נכון? מה יקרה במפיס מורסה? כיוון שרב מחייב על עינו מתכוון, אז מבחינת רב יצירת הפתח והוצאת הליכה, זאת פעולה אחת. כי הוא לא מוכן להכיר בזה כשתי פעולות, זה לא עינו מתכוון. אני הולך לפי רבי אברהם בן הרמב״ם, כשאינו מתכוון זה שתי פעולות. מבחינתו אין פטור שאינו מתכוון, אם אין פטור שאינו מתכוון, מבחינתי זאת הפעולה שאותה עשית, וזאת פעולה אחת. נכון, אבל עדיין יש פה שתי תוצאות. נוצר פתח, ויוצאת הליכה, נכון? והרי את הפטור של, של מלאכה שהיה צריכה לגופה, הרב מקבל. לכן הוא מתייחס למפיס מורסה ולצד נחש, כמלאכה שאינה צריכה לגופה, ולכן פטור עליה. בגלל שאינו מתכוון, דווקא בגלל שאינו מתכוון חייב. מה יקרה לפי שמואל? שמואל הרי אומר שאינו מתכוון מותר. אז מבחינתו זה שתי פעולות שונות. אם זה שתי פעולות שונות, אז לא רק שזה מותר, אלא אם תשאלו אותי למה זה מותר, לא בגלל מלאכה שעצרה לגופה, זה לא מקרה של מלאכה שעצרה לגופה, זה מקרה שאינו מתכוון. זה לא שייך לקטגוריה של מלאכה שעצרה לגופה, כי יש פה שתי פעולות ולא אחת. אז מי שמתיר באינו מתכוון, לא יראה בזה מלאכה שעצרה לגופה, לא שהוא לא יתיר בגלל מלאכה שעצרה לגופה, זה בכלל לא מקרה של מלאכה שעצרה לגופה. זה מה שטוען הקהילות יעקב. בניגוד לרב חיים, שרב חיים אומר שאותו מקרה עצמו יכול להיות גם אינו מתכוון וגם מלאכה שעצרה לגופה, הקהילות יעקב טוען לא. הדעה שלך בפטור אינו מתכוון תקבע את השאלה האם יהיה פה מלאכה שעצרה לגופה. עכשיו צריך לדון האם תפתור או לא תפתור. רק מי שמחייב בעינו מתכוון, יראה במקרים האלה מלאכה שהיה צריכה לגופה. אם הוא סובר כמו רבי יהודה, הוא יחייב. אם הוא סובר כמו רבי שמעון, מלאכה שהיה צריכה לגופה, הוא יפתור. אבל קודם כל זה יהיה מקרה של מלאכה שהיה צריכה לגופה. אבל אם אתה סובר כמו רבי יהודה בעינו מתכוון, אז בכלל המקרה הזה, רגע, סליחה. אם אתה סובר כמו רבי שמעון בעינו מתכוון, אז המקרה הזה בכלל לא שייך לקטגוריה של מלאכה שהיה צריכה לגופה. אז לא אכפת לי מה אתה פוסק שם. גם הרמב"ם שפוסק שחייב במלאכה שהיה צריכה לגופה, הוא יתיר פה. למה הוא יתיר פה? כי זה אינו מתכוון. ולכן אין קושייה על הרמב"ם איך אתה מסווג את זה כאינו מתכוון, כשהגמרא עצמה בדף קוף זין קוראת לזה מלאכה שהיה צריכה לגופה. כי הגמרא שם דיברה בשיטת רב, והרמב"ם פוסק כמו שמואל. ובעצם, מה?
אביב משנה כותב את זה. אביב משנה, הפירוש של הרמב"ם, כותב את
זה. לא מכיר אותה. אוקיי. בעצם יש ארבע שיטות. שיטת רבי שמעון שמחייב גם בעינו מתכוון וגם לחשה הצרה לגופה, שיטת שפותר בשניהם, שיטת רבי יהודה שמחייב בשניהם, שיטת רב שפותר מלחשה הצרה לגופה ומחייב בעינו מתכוון, ושיטת שמואל שמחייב מלחשה הצרה לגופה ופותר בעינו מתכוון. הרמב״ם פוסק כמו שמואל. כל אחד מהם יגיד משהו אחר על מפיס מורסה וצד נחש. לפי רבי שמעון, זה בכלל לא מקרה של מלחשה הצרה לגופה. נכון שהוא גם פותר מלאכה שהיה צריכה לגופה, הוא לא צריך להגיע, זה לא מקרה של מלאכה שהיה צריכה לגופה, זה מקרה שאינו מתכוון. הוא פותר בגלל שבאינו מתכוון, גם פותר. אוקיי? אי, זה פסיקה שהפסיקה שדולו ניחלה, זה פותר. בסדר? זה רבי שמעון. לפי רבי יהודה, הוא מחייב בעינו מתכוון. אם הוא מחייב בעינו מתכוון, אז בעצם זה מקרה של מלאכה שנצחה לגופה. אלא מה, רבי יהודה מחייב גם מלאכה שנצחה לגופה, אז אין זה נפקא מינה. נכון? אז זאת שיטת רבי יהודה. לשיטת רב, אז רב פוסק כמו רבי יהודה בעינו מתכוון. אז לכן מבחינתו צד נחש ומפיס מורסה זה מקרה של מלאכה שנצחה לגופה. אלא שכאן הוא לא פוסק כמו רבי יהודה, לשיטתו יש היתר, או פטור, במלאכה שנצחה לגופה. לכן באמת הוא אומר שצד נחש ומפיס מורסה זה מלאכה שנצחה לגופה שפטורים עליה. ושמואל זה הדעה הנגדית ההפוכה. שמואל אומר, אני הולך כמו רבי שמעון בעינו מתכוון, ולכן המקרה הזה הוא מקרה שאינו מתכוון, הוא בכלל לא מקרה של מלאכה שנצחה לגופה. אז אפילו שאני עצמי מחייב במלאכה שנצחה לגופה, אומר שמואל, זה לא משנה, כי זה לא מקרה של מלאכה שנצחה לגופה. וזה הרמב״ם. תודה? זאת בעצם הטענה. עכשיו, הקהילות יעקב שם ממשיך, הוא בעצם רוצה לטעון, הוא רוצה לקשור, מה שאני אמרתי עכשיו בעצם זה מהלך שלי. קהילות יעקב שונה בניורנס אחד, וכאן אני מגיע למה שאמרתי לך קודם. קהילות יעקב בעצם רוצה לטעון שמי שסובר כמו רבי שמעון, שמלאכה שנצחה לגופה, שאינו מתכוון פטור, אז יהיו מלאכות מסוימות, שאם אתה לא התכוונת אליהם, זה בכלל לא נכנס לגדר המלאכה. זה לא פטור שאינו מתכוון, זה בכלל לא נכנס לגדר המלאכה. לעומת זאת רבי יהודה, שמחייב בעינו מתכוון, אז הוא גם בהגדרת המלאכה יהיה שונה מרבי שמעון. כי מבחינתו אינו מתכוון ומתכוון זה אותו דבר. ולכן הוא אומר, נגיד למשל, למשל, המגיד משנה, בלכות שבת פרק י' ב', הרמב״ם אומר שם שמי שמחבא גחלת של מתכת לא חייב, אלא אם כן הוא עושה את זה בשביל צירוף, לצרף את המתכת. אז המגיד משנה מאיר, שהרמב״ם הרי פוסק שבחר שרצה לגופה חייב, אז מה זה משנה אם הוא עשה את זה בשביל צירוף? אם הוא לא עשה את זה בשביל צירוף, סליחה. עדיין צריך להיות חייב, זה בחר שרצה לגופה. הוא אומר לו, כי במקום ש... אם אתה לא עושה את זה בשביל צירוף, זה בכלל לא נקרא קיבול. הכיבוי של הגחלת של מתכת, המטרה שלו, הצירוף, הוא חלק מהגדרת הפעולה. אין פה בכלל מלאכת כיבוי אם אתה לא עושה את זה בשביל צירוף. הפטור הוא לא בגלל מלאכה שנצחה לגופה. הפטור הוא בגלל עצם הגדרת המלאכה. מעין מה שאתה רצית להגיד קודם. ולכן הוא אומר שגם הרמב״ם שמחייב על מלאכה שנצחה לגופה, במקרה כזה הוא לא יחייב. כי זה לא פטור של מלאכה שנצחה לגופה, זה פטור בגלל שאתה לא נכנס לגדרי המלאכה בכלל. וכך יש רשימה שלמה של דברים, יש למשל מפיס מורסה, אז בשיטה מקובסת בכתובות, אז הוא אומר, מפיס מורסה, אם אתה עושה את זה כדי להוציא לאיכה, מה שאמרת עם הרופאים, אם אתה עושה את זה כדי להוציא לאיכה, אז בעצם, אתה בכלל, זה בכלל נקרא שבנית פתח, אתה הוצאת לאיכה, אז זה לא פטור שמלאכה שנצחה לגופה, גם הרמב״ם, שמחייב על מלאכה שנצחה לגופה, פה הוא יפתור. זה עוד תירוץ על מה שאמרנו ברמב״ם, שמפיס מורסה, הרמב״ם אומר שמותר, למה? הרי הוא חייב על מלאכה שנצחה לגופה, הוא אומר לא. כי במפיס מורסה, אם אתה עושה את זה לא בשביל הפתח, אלא בשביל להוציא את המורסה, בכלל לא עשית פתח, זה לא נקרא לעשות פתח בכלל. לא שעשית פתח למטרה אחרת. לפעמים המטרה היא חלק מהגדרת הפעולה עצמה. וזה גם מיישב את הרמב״ם. כי רשאלנו על הרמב״ם, למה במפיס מורסה הוא לא מחייב, הרי מלאכה שנצחה לגופה חייב. למה הרמב״ם רואה את זה כאינו מתכוון? אז הוא אומר, הוא לא רואה את זה כאינו מתכוון. הוא רואה זה כמי שלא עשה פתח בכלל. רק הוא מוסיף, הקהילות יעקב, אבל אם אתה תלך עם רבי שמעון, שמחייב עלינו מתכוון, אז אי אפשר להגיד שלא עשית פתח בכלל. כי מבחינתו עשיית הפתח והוצאת הליכה, שניהם בעצם זה אותו דבר. אז אתה כן עשית פתח. זאת אומרת, הוא טוען שהמחלוקת לגבי אינו מתכוון בין רבי שמעון לבין רבי יהודה, תקרין גם על השאלה איך אנחנו מגדירים את עצם המלאכה. כי מי שרואה שני הדברים האלה כשתי פנים של אותה פעולה, אז הוא לא יכול להגיד שאם אני עושה פתח כדי להוציא לך, זה בכלל לא פתח. כי מבחינתו הרי להוציא לך או לעשות פתח, זה הולך ביחד. אין פתור שאינו מתכוון. אם אין פתור שאינו מתכוון, אז גם בהגדרת המלאכה, אתה לא יכול להכניס את המטרה כחלק מהגדרת המלאכה. וזה קישור שהוא עושה בין המחלוקת ברבי שמעון לבין רבי יהודה, באינו מתכוון, לבין הגדרת המלאכה, למרות שהפטור הוא לא מדין אינו מתכוון, או מדין המלאכה שעצר לגופה. אבל למרות שהפטור הוא לא מהדינים האלה, הוא כן יהיה תלוי במחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. מה? אם זה אינו מתכוון, אז אז נראה ש... אה, לא, לא.
לא, הוא פטור מצד שנעשה לגופה.
אה? או לפי רבי יהודה אמפטור. לפי רבי יהודה אמפטור שמח... לפי רבי יהודה אמפטור שמח שהיה צריך לגופה. לפי רבי שמעון זה רבנן. כן. קיצור, זה הכיוון של ה... של הקהילות יעקב, אני אעצור כאן.
מה הוא אומר על צעידה הזאת?
מה זאת אומרת?
צעידה אין את הדבר הזה, שזה לא יכול להיות שזה חלק מההגדרה של המלאכה, כאילו, הוא צריך להגיד בצורה קצת שונה. זה לא כמו ביס מוצא ש...
אם סגרת את הדלת לא בשביל לצוד את הצבי, אז זה בכלל לא עשית פעולת צעידה. לא שעשית צעידה, רק למטרה אחרת.
זה גם
צד צבי
וגם
צד מטרה,
במקרה הוא זה לא דומה למכיס מוסר, שאתה אומר...
למה? הוא יכול להגיד גם שם אותו דבר. אם אתה צד את הנחש לא בשביל להשתמש בו, אז זה לא פטור שמחש הצער לגופה. זה בכלל לא צעידה. בצד צבי זה יותר קל, כי אתה סתם סוגר דלת. זה בכלל לא... זה שיש צבי בפנים. קשה לראות בזה פעולת צעידה.
בגלל שהמלאכה שם היא כל כך לא מוגדרת, זה טוב. אתה לא נוגע בצבי, אתה לא נוגע
במחנה. לכן יותר קל להגדיר ככה.
אני מתייחס לכבר שהדבר אחרת, לא עשה כלום.
זה רק תוספת הסבר לאותה הגדרה. אוקיי. נעצור כאן.